ברשות הרבנים, ברשותכם, אתם שזוכים לשבת באוהלה של תורה, לא תמיד יודעים להעריך את גודל הזכות ואת גודל העניין שנמצא אכן אצלכם. חז"ל אומרים, אם יאמרו יש חוכמה בגויים תאמין, יש תורה בגויים אל תאמין. חוכמה, הכוונה היא בעיקר חוכמה של פרקטיקה פה בעולם הזה, חוכמה מעשית, יש לה גויים. יותר מאשר לעם ישראל, אתם יודעים, פה בארץ ישראל, כשרוצים למצוא רחוב, הרבה פעמים זה קשה מאוד למצוא רחוב, אתה חייב להיות היסטוריון בשביל למצוא רחוב. למה? אתה מחפש רחוב ביאליק. איך אתה תדע איפה זה רחוב ביאליק? אתה צריך להיות היסטוריון, לדעת שאם הגעת לרחוב ז'בוטינסקי, אז אתה כבר קרוב לביאליק, הם פחות או יותר חיו באותה תקופה. בשביל למצוא בית בארץ ישראל, לא תמיד המספרים עוקבים ורצופים, צריך הרבה פעמים כבר רוח הקודש. בארצות הברית, למצוא רחוב, לא צריך להיות לא היסטוריון ולא בעל רוח הקודש. הכל בנוי שם, מאונח, על גבי מאוזן, או שהרחובות הם בסדר של ה-ABC, ושם כל אחד יודע את ה-ABC, אפילו הבעלי חיים יודעים שם את ה-ABC, או שהרחובות הם בסדר עוקב של מספרים. אז זוהי חוכמה של הגויים. יש חוכמה בגויים, חוכמה של פרקטיקה, של מעשיות, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. איזה תורה? איזה תורה יש לנו של הגויים אין? הרי אתם יודעים, מבחינה היסטורית, את התורה שבכתב, תורה, נביאים, כתובים, במשך כל הדורות, הגויים ניסו לתרגם את התנ"ך, תודה, יש הכוח, לכל שפה אפשרית. אתם יודעים, בארצות הברית, 80% מתושבי ארצות הברית מגדירים את עצמם כדתיים. 80% מהנוצרים. 90% מגדירים את עצמם כמאמינים. תנ"ך? הגויים מאמינים בתנ"ך. יש להם את הברית הישנה, הברית החדשה. הם מאמינים בתנ"ך. תנ"ך מדבר אליהם ביותר. אתם יודעים בארצות הברית כמה ערים שקרויות על שם ערים פה בארץ? כמו ירושלים, כמו בית לחם, ארצות הברית מלאה בירושלים. הכל מהתנ"ך. אז מה זה אם יאמרו לך יש תורה בגויים, אל תאמין? לגויים יש תורה, יש להם תורה נביאים כתובים. לאיזה תורה חז"ל מתכוונים כשאומרים לגויים אין תורה? בפרשת כי תישא, כאשר משה יורד מן השמיים עם הלוחות בפעם השנייה, כתוב ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. שרבינו לא היה מודע שקרני הוד בוקעים מפניו. אור! מה זה האור הזה? אתם יודעים, ברומא יש שם פסל שפיסל אותו אחד מהגדולים מתקופת הרנסנס, קראו לו מיכלנג'לו הפסל. הוא עשה פסל מדמותו של משה רבינו. מה הוא עשה? שם לו קרן שיוצא מן המצח. אמרו לו, איך הגעת לקרן, משה רבינו? הלך עם קרן? בטח. כתוב, כי קרן אור פניו. יצא לו קרן מהפנים. מכאן בא מושג שהגויים חושבים שליהודים יש קרניים. זה ביטוי כזה. ליהודים יש להם קרניים. איך הגויים הגיעו ליהודים יש קרניים? זה ממיכלנג'לו הפסל. עשה למשה רבינו קרן. אצל הרבה גויים יהודי זה מין יצור אוף מוזר. אתם אומרים, שאני הייתי ילד, ההורים שלי יצאו לשליחות, אז הייתי כמה שנים כילד בחוץ לארץ, היה לי שכן גוי. היינו שחקים כדורגל וזה. יום אחד הוא גילה שאני יהודי. הוא אומר לי, מיכאל, אתה יהודי? הייתי אז ילד בן 9. אני אומר לו, כן, בוודאי. תקשיבו טוב לשאלה שלו. הוא אומר לי, אתה כזה קטן וכבר יהודי? אתם מבינים טוב את עומק האנטישמיות שעומדת מאחרי השאלה הזאת? כאילו שאל אותי, אתה כזה קטן וכבר פושע כזה גדול? אבל שימו לב, מיכלנג'לו הפסל, מתקופת הרנסנס, לא מסוגל להבין את משמעות המילים בפסוק, כי קרן אור פניו. האור, של האור בעין, של הפנים של משה רבינו, קורנים אור, באלף. הוא אומר, איך יוצא לו קרן של אור? מהאור בעין? יוצא אור באלף? לא יכול להיות. בטוח שיצא לו קרן. למה גוי לא יכול להבין את זה? בואו תראו דברים נפלאים. במדרש רבה, חז"ל שואלים, מניין משה רבינו זכה בקרן אור הזו שבהקה מפניו? מה מקורה של אותה קרן אור? יש כמה דעות בחז"ל. דעה אחת מהלוחות, דעה שנייה שהוא דיבר עם השכינה, אבל בואו נתמקד בדעה השלישית. אומרים חז"ל, משה רבינו כשהוא כתב את הלוחות בקולמוסו, נשתייר בקולמוס כמעה של דיו. ומה משה רבינו עשה עם הדיו הזה שנשתייר? לקח אותו והעביר אותו על מצחו, וממנו נעשו לו קרני הוד. עד לכאן המדרש. נו, אני שואל אתכם, אתם תיקחו דיו מהקולמוס, מהעת שלכם, ותמריחו את זה על המצח? אתם באמת משלים את עצמכם שמהמצח שלכם תזכו לראות קרן הוד? מה זה? אנחנו מרגישים יש כאן רעיון עמוק, אדיר. איזה רעיון יש כאן? מסביר העץ יוסף, אחד הפרשנים החשובים על מדרש רבה, אומר כדבר הזה, מה זה הדיו שנשאר בקולמוס? התפקיד של הדיו, על ידי הקולמוס אתה כותב דברים. דיו שנשאר בקולמוס, פירוש הדבר, דברים, אמירות, שקיימות בתורה, אבל נשארות בקולמוס, ולא נכתבות, אי אפשר לכתוב אותם. סודות כמוסים, שעדיף לא לכתוב אותם. עדיף להשאיר אותם בדיו, ושנשיג אותם, לא בצורה של אותיות כתובות, אלא בדרך אחרת, שמיד נראה איך. פירוש הדבר, ממה משה רבינו, מה הרעיון שהוא מרח את הדיו על מצחו ובקעו ממנו קרני הוד? מדובר פה על דברים שלא כתובים בתורה, ומשה רבינו עמל עליהם, מתאמץ, שובר את הראש, מה כתוב כאן? זוהי תורה שבעל פה. אדם ששובר את הראש על תורה שבעל פה, זוכה שבוקעים ממנו קרני הוד. זה האור של התורה. זה הדיו שנשאר בקולמוסו. חז"ל אומרים, בגמרא במסכת שבת, אדם שרגיל בנר שבת, אדם שרגיל בנר חנוכה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. יש שם כמה גרסאות בגמרא, כי בפשטות בגמרא שלנו כתוב רק אדם שרגיל בנר, לא כתוב איזה נר. הרח גורס נר חנוכה. מרש"י משמע שהוא גורס גם נר שבת וגם נר חנוכה. יש כאלה גורסים רק נר שבת. למה אדם שרגיל בנר שבת או נר חנוכה יזכה לבנים תלמידי חכמים? אומר רש"י וגם ראשונים אחרים, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. אז מה, כל מי שידליק נר של מצווה יזכה לבן תלמיד חכם? מה הרעיון? יופי, אז כתוב נר מצווה ותורה אור. למה הוא יזכה לבן תלמיד חכם? שתי המצוות הללו, גם נר שבת וגם נר חנוכה, הן מצוות מדרבנן. אדם שמדליק נר מכוח מצווה של חז"ל, זה כוח האור, הוא יזכה לראות שהבנים שלו הם יהיו אור של תורה, כי הוא דבק בחז"ל, בתלמידי חכמים שהם כולם אור. הוא יזכה שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. תורה שבעל פה. אתם רואים? הגויים לא הבינו מאיפה בא האור הזה. הם לא מבינים מה זה האור הזה. אבל זהו האור שנמצא בתורה. אבל בתנאי אחד, שאדם מתאמץ להבין את מה שכתוב. בלי מאמץ, אי אפשר להבין את התורה שבעל פה. תורה שבכתב, אתה קורא, נדמה לך שהבנת את מה שאתה קורא, אבל הרבה יותר ממה שכתוב כאן לא כתוב. הרי נשאר עוד הרבה דיו בקולמוס. איך אתה תוכל להשיג את הדיו שנשאר בקולמוס? זה דורש מאמץ גדול. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. למה לא כתוב אם בחוקותיי תלכו, שתהיו לומדים תורה? תורה לא לומדים. מי שלא עמל בתורה, לא יבין אף פעם מה כתוב בתורה. וזה בדיוק ההבדל בין בית מדרש לבין כל מקום אחר שלומדים, באקדמיה, באוניברסיטאות, או במכללות, או סתם בתיכונים. בבית מדרש שעוברים את הראש. אומרים על רב חיים מבריסק, כשהייתה לו קושיה ברמב״ם, הוא היה מכניס את הראש שלו לתנור. אמנם התנור לא בער, אל תדאגו. הוא הכניס את ראשו לתנור, ולהוציא את ראשו מהתנור, עד שהוא לא הצליח ליישב את הרמב״ם. וזה יכול לקחת הרבה שעות, והרבה ימים. זה סוד ההצלחה של לימוד התורה. המאמץ, ההשקעה. אם זה בא לך בקלות, לא עמלת בתורה. סיפר לי, לפני הרבה שנים, רב שהיה גר בתל אביב בילדותו, ואתם יודעים שפעם בתל אביב היו הרבה מאוד מגדולי ישראל, בשנים הראשונות של תל אביב. והיה שם אחד מגדולי התלמידי חכמים, בימים ההם קראו לו הרבה מאוז'ורוב. הוא חיבר חיבור מאוד חשוב, הבאר משה על התורה. אחד מגאוני הדור. בדיוק עכשיו מלאו לו בשבוע הזה 40 שנה. היו כתבות עכשיו על זה. אחד מהענקים של הדור. הוא בא אליו במוצאי שבת בשעה 2 בלילה, דופק אצלו בבית. למה? כי אבא שלו היה חולה, הוא רצה ממנו ברכה. אבא שלו שלח אותו, הוא אומר, גש לאוז'ורובר שייתן לך ברכה בשבילי. הוא דופק אצלו בשתיים בלילה. הרבי מאוזרוב פותח לו את הדלת, ואומר לו, למה אתה מפריע לי? סליחה, הרב ישן? הוא אומר, לא, אתה מפריע לי ללמוד. אמר לו, אבא שלח אותי, הוא חולה, אומר, טוב, 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 מה אבא חולה, בוא תיכנס, תספר. בשתיים בלילה, כשדופקים אצל הרב מאוזרוב, לא מאירים אותו, מפריעים לו ללמוד. מספרים שפעם רב חיים מבריסק שאל את הנציב מוולוז'ין קושיה מאוד גדולה. הנציב מוולוז'ין ישב על הקושיה כל הלילה, ובארבע בבוקר הוא הגיע לתירוץ. הוא קרא לתלמיד שלו, אמר לו, תקרא, הרי אתם יודעים, הנציב מוולוז'ין היה ראש ישיבת וולוז'ין. הוא למד קצת אחרת מרב חיים. הנציב זה היה יותר היקפים גדולים, ורב חיים היה העומק הגדול. אתם יודעים שתמיד הנציב מוולוז'ין היה ככה, במילתא דבדיחותא, כשהוא היה רואה את רב חיים, רב חיים היה הרבה מתפלפל עם תלמידים, הוא היה תמיד שם את היד על הכתף של התלמידים, אז הנציב תמיד היה אומר לו, רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. הכתוב בגמרא בקידוש, רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. כאילו איך אדם, אם אדם עובד, אז איך יש לו זמן לעסוק בתורה? אז הוא אמר לו, רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. בארבע בבוקר, הוא שלח את תלמיד לרב חיים שיקרא לו לפה. והוא ראה שרב חיים מתממה, לקח לו חצי שעה להגיע. בארבע וחצי בבוקר רב חיים הגיע אליו. אמר לו, מה קרה? אני קראתי לך כבר לפני חצי שעה. אמר, טוב, עד שאמרתי ברכות התורה, עד שהתארגנתי. אמר לו, הנציב, רב חיים מבריסק, גדול הדור! בארבע בבוקר ישן? רב חיים מבריסק בארבע בבוקר צריך ללמוד, לא לישון. מוריי ורבותיי, עמל תורה שבעל פה. להתאמץ, להתייגע. אדם שמתאמץ, שובר את הראש, מה כתוב כאן באמת? מה הסברה של הדבר? מה ההיגיון? מה המקור של זה? מה ההגדרה של זה? איך זה משליך? זה אי אפשר בשנייה אחת להגיע לכל. זה דורש שבירת ראש. אדם שככה שובר את הראש זוכה לקרני הוד שבוקעים מאור. אתם יודעים, הרי אדם הראשון לפני שהוא חטא בחטא עץ הדעת טוב ורע, כל גופו בהק מאור. עד כדי כך שחזל מלמדים אותנו בזוהר, מלאכי השרת היו יורדים מלמעלה ליהנות מהאור שבקע מאדם הראשון, מגופו. אבל אחרי החטא, אדם הראשון מתכסה בקטונת אור, בעין, וחסר את האור. ומשה רבינו מחזיר שוב את האור באלף. קרן אור פניו. איך על ידי תורה שבעל פה. אתם יודעים, מספרים, רבי ישראל מנג'רה, מחבר, יא ריבון עולם, הוא היה מנגן כל שבת, ניגונים בזמירות שבת, דברים שעשו רושם אדיר בשמיים. כל שבת, בזמן שהוא היה מנגן את זמירות שבת, הייתה חופה של יונים מעל הבית שלו. והייתה שבת אחת שהם בוששו מלבוא, וזה מאוד הטריד אותו. הוא בא לרבו, לארי הקדוש, ושאל אותו אם הוא יודע מי היונים הללו ולמה השבת הם לא באו. אמר לו, הרי אני אסביר לך בדיוק. היונים הללו הם מלאכי השרת, שבאים ליהנות מהשירה הנפלאה הזו, המרוממת הזו. אבל השבת הם עשו לך הפגנה. אמר לו, למה? מה לא היה בסדר? אמר לו, תקשיב רבי ישראל. השבת הייתה שבת חמה, נכון? איך ישבת ליד שולחן? ישבת עם המעיל העליון? או שהורדת אותו? אמר לו, תשמע, היה חם, הורדתי. אמר לו, שולחן שבת לא מורידים מעיל עליון לכבוד השבת. זה שאתה הורדת את המעיל העליון, זה פגע בכבוד השבת. המלכים אמרו, השבת הזו, אנחנו לא רוצים לשמוע את הניגונים שלך. אתה שימו לב, מלכים באים לשמוע את הניגונים של רבי ישראל, מחבר יא ריבון עולם. אבל כשיש תורה שבעל פה, יש אור. כי נר מצווה ותורה אור. ולאור הזה כתוב בזוהר, שמלאכים היו יורדים ליהנות מהאור הזה שבקע מאדם הראשון. חוכמת אדם תאיר פניו. מהי חוכמת האדם? היא החוכמה הזאת של התורה. מוריי ורבותיי, תורה שבעל פה לא שייכת לגויים. שימו לב למה. כתוב במדרש תנחומה, אמר רב יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. כשרבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כתוב לך, אני כותב, אני רוצה לכתוב גם את המשניות, שגם הם יהיו בגדר של תורה שבכתב. אומר המדרש, ולפי שצבא הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים, אנו ישראל, הנה, תרגמנו את התורה ליוונית, אנחנו היורשים של עם ישראל, יש לנו את התורה. ועד עכשיו, המאזניים מצוין, אמר להם הקדוש ברוך הוא לאומות, אתם אומרים שאתם בניי, אתם טוענים שאתם יורשים את עם ישראל, אתם הבנים? איני יודע אלא למי שמסתורין שלי אצלו הם בניי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מי הבנים שלי? רק אלו שהמסתורין אצלהם הסודות, התורה שבעל פה. איך אנחנו מזהים את עם ישראל? יום יאמרו לך, יש תורה בגויים, אל תאמין! איזו תורה? תורה של מסתורין, תורה שבעל פה. ואיזו היא? אומר המדרש, זו המשנה שניתנה על הכל, שניתנה על פה, והכל ממך לדרוש. אתה צריך לדרוש את זה. אתם שומעים? איזה מדרש נפלא זה? מה תעודת זהות של עם ישראל? מי הוא יהודי? מי שיש לו תורה שבעל פה. שימו לב לביטוי. והכל ממך לדרוש. אתה צריך לדרוש. אתה צריך לשבור את הראש. זהו יהודי. תורה שבעל פה, זה הדגל של עם ישראל. כך מזהים מי הוא יהודי ומי הוא לא יהודי. ביי ורבותיי, אנחנו חיים היום בעידן של טכנולוגיות מפותחות, מחשבים, מסכים, פלאפונים. אני עכשיו לא מדבר על התכנים של כל הדברים. עוד התוכן הוא מצוין. כמובן, איפה שהתוכן קשר? אבל בלי קשר לתוכן, מה בעצם הטכנולוגיה הזאת מלמדת אותנו? מה היא גורמת לנו? להפסיק לחשוב. אתה יושב מול המסך, אתה צריך רק אצבעות. אתה לוחץ, הכל קופץ לך. יש לך מסך, יש לך כל מיני שדים שקופצים לך מהמצח. משמיעים לך כל מיני קולות. פי, 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 פי. ומה אם תאי המוח כבר הפסיקו לעבוד? אתם יודעים, פעם עשו מחקר, מה רמת הניצולת של תאי המוח? שימו לב למסקנות. איינשטיין, שאתם שמעתם את שמו, הגיע לניצולת של 15% מתאי המוח. 15%. בני אדם רגילים, אמר המחקר לפני כמה שנים, מגיע לרמת ניצולת של 7%. רבותיי, אני חושב שאם המחקר היה נערך היום, ואיינשטיין היה חי בקרבנו היום, איינשטיין עצמו לא היה עובר את ה7%, והממוצע לא היה עובר את האחוז, כי אנשים לא רגילים להפעיל את המוח. רבותיי, ההזדמנות האחרונה והיחידה בדור הזה להפעיל את המוח, זה גמרא. תקשיבו טוב, אני אומר משפט היום ונורא, אבל אני מאמין בו כל כולי. היום אנשים לא חושבים. אתם יודעים מה עושים באוניברסיטאות? אף אחד לא מעמיק שם. זה הכל סיכומים. סיכומים. יש שיטה כזו, שיטה כזו. להעמיק בשיטה, אף אחד היום לא מעמיק. סיכומים. המקום היחידי שאנחנו מפעילים את תאי המוח בגמרא. אתם רואים היום הרבה מגדולי ישראל, יש לנו הרבה מגדולי ישראל בדורנו שברוך השם זוכים לאריכות ימים גדולה מאוד. תראו, היה רב שפיר הזצל, גון הגאונים, נפטר לפני שנתיים בין 96. להבדיל בין חיים לחיים, יש בינינו גאוני תורה אדירים, הם מאזור המאה. הרב אלישיב יהיה בפסח בין 102. הרב אוזנר בן 97. יש הרב שטיימן בבני ברק, הוא גם בן 97. אתם יודעים, אני זוכר, לפני 28, היה פה ראש ממשלה, קראו לו יצחק שמיר. היה ראש ממשלה. היה ראש ממשלה נחמד וטוב, ידע מה שהוא רוצה, יש לו הרבה זכויות. אני זוכר, כמה חודשים אחרי זה, הייתה לי פגישה איתו במשרד. הוא ישב נינוח, תוך כדי הפגישה הוא אומר לי, הרב ברום, אתה ראש ישיבה, אני יודע שאתה אוהב ללמוד. אם אתה רוצה לגמור את הפגישה, תסיים. אני לא רוצה לגרום לך לא ללמוד תורה. הוא אומר, תראה, אני בפנסיה, יש לי היום רק סך הכל 3 פגישות. הפגישה הראשונה איתך ב-10 בבוקר, השנייה ב-1, השלישית ב-5. זה הסדר יום שלי. זה ראש ממשלה שרק אתמול לא היית יכול בכלל להשיג אותו. הוא יצא לפנסיה. רבותיי, בתורה אין פנסיה! הפוך! אתם יודעים, היום מפותח מאוד בעיר, יש כוללים לבלבטים. פעם אבא שלי סיפר לי, הוא גם לומד בכולל לבלבטים. אמרתי, דע לך, אני הכי צעיר שם בכולל. היום אבא שלי בן 80, הוא אמר לי את זה לפני 5 שנים. הוא מושבים שם בכולל אנשים בני 95. בא כל יום לכולל. לומד גמרא, אנשים פורחים. ידוע, כשככל שאדם מפעיל יותר את תאי המוח, הזקנה פחות ופחות קופצת עליו ומשתלטת עליו. תאי המוח. ומה מפעיל את תאי המוח? לא חוויות ולא ריגושים. נכון, הדור הזה אוהב חוויות וריגושים. אתם רוצים חוויות וריגושים? אין חוויה יותר טובה מאשר להבין סוגיה בגמרא. זה הריגוש הכי גדול. אני תמיד אומר לתלמידים בישיבה, אתם יודעים, אני מאוד אוהב חסידות, אבל האור שבוקע מהסוגיה הוא אין סוף יותר גדול מכל אור שעולה מלימוד חסידות. הוא אמר לזה אדם שאוהב כבר הרבה שנים עוד חסידות, אבל אין אור כמו בסוגיה. לפצח סוגיה, לשבור את הראש על סוגיה, אין אור יותר גדול. המסתורין הזה שייך רק לעם ישראל. יש תורה בגויים, תורה שבעל פה, אל תאמין, זה שייך לעם ישראל. עם ישראל יודע להפעיל את תאי המוח שלו, יודע למלות את תאי המוח באור של תורה. על הפסוק בתהילים, טוב לי כי הונייתי למען אלמד חוקיך. אומרים חז"ל במדרש, מה זה טוב לי כי הונייתי למען אלמד חוקיך? לטובתו של משה נטענה 120 יום שקיבל את התורה. טוב לי כי הונייתי, לטובתי שהונייתי והתעניתי 120 יום. למה? למען אלמד חוקיך. איך זה עוזר לקבל את התורה? לטובתו של משה ניתנה 120 יום שקיבל את התורה. למה? ומאין למשה היה אוכל, אם הוא ניתנה? אומרים חז"ל, מזיו השכינה, שנאמר, ואתה מחיה את כולם. דעה ראשונה, משה רבינו מקבל מזון מאור השכינה. דבר אחר, מאין היה אוכל? מהתורה. משם הוא היה אוכל. שנאמר, בן אדם את אשר תמצא אוכל ואוכלה. למה? שהתורה מתוקה, שנאמר, ומתוקי מדבש ונופת צופים. דבר אחר, מלחמה של תורה, מדכתיב, לכו לחמו בלחמי. וואי ורבותיי, התורה היא נותנת לנו לא סתם אור. התורה נותנת לנו מזון. חיות! הרבה פעמים אתם יכולים להרגיש את זה בין הזמנים, כשאתם לא בישיבה, יש איזו תחושה של ריקנות. אדם מרגיש ריק, הוא לא יודע למה. הוא מחפש, אולי לא אכלתי מספיק פרי לי, אולי אני צריך לאכול עוד איזה פרי לי. רבותיי, לא הפרי לי, תן לכם את תחושת השובע. זה מזון רוחני. כמו אדם שלא יתפלל בבוקר, הוא מרגיש ריק. אם אדם דוחה את התפילה, הוא מרגיש עוד יותר ריק. אדם מתפלל, הוא מרגיש שהוא הזין את עצמו. אדם לומד תורה, זה כמו אדם שקיבל לגוף מזון, הנשמה קיבלה את המזון שלה. תשימו לב, תסתכלו אחרי שבת, בשבת, בבוקר, יהודים יוצאים מבית כנסת. תסתכלו עליהם, כל בכנסת התפללו. כולם יוצאים מבסוטים, חיוך. מה קרה? מה כולם יוצאים מבסוטים? למה זוכרים? למה? כי נגמרה התפילה? לא. אתם יודעים למה דומה? תראו, תעמדו בפתח של מסעדה, תראו שכל מי שיוצא מהמסעדה יוצא זורח. מה אתה זורח? מה קרה? קיבלת מזון, קיבלת חיות לגוף. אדם שהוא גומר את התפילה, הוא זורח, הוא קיבל מזון רוחני. אם ככה זה בתפילה, קל וחומר, בסוף הסדר. אתם תראו, אנשים נמדו בסדר, בסוף הסדר כולם יוצאים מבסוטים. אבל לא בגלל שהסדר נגמר, לא בגלל שהולכים לארוחת ערב, יוצאים מבסוטים מלאים, קיבלנו מזון, קיבלנו כוח. אבל זה לא סתם מזון. זה שוקולד! זה מזון מתוק! כמו שאומר המדרש, כמו שנאמר שהתורה מתוקה, כמו שנאמר ומתוקים מדבש ונופת צופים. מתוק. רבותיי, זה כמו שוקולד. אנחנו יכולים להסביר מכאן ועד מחר ששוקולד זה דבר מאוד טעים. למה? כי יש שם חמאה וסוכר וביצים ולימון, מה שאתם לא רוצים. אבל עד שאדם לא תואם את השוקולד, הוא לא יודע מה זה שוקולד. הוא לא יודע. תאמו וראו כי טוב השם. מי שלא טעם בחידה, מה זה? תורה לא רק שהיא מזינה, היא מתוקה. היא משמחת. פקודי השם ישרים, משמחי לב עד כדי כך, שבתשעה באב אסור ללמוד תורה. תארו לכם, אני פעם חוויתי חוויה אדירה, הייתה לי שאלה הלכתית תחופה בתשעה באב, והייתי צריך לעלות לירושלים, לאחד מענקי הפוסקים בירושלים, הוא כבר נפטר. ואני דופק אצלו בבית בתשעה באב, ובני הבית פותחים לי את הדלת, ואני רגיל תמיד להיכנס אליו למקום שהוא לומד. אמרו לי, תיכנס אליו לחדר השינה. מה? חדר השינה? אני רואה אותו שוכב על המיטה, קורא ספר היסטוריה. אמרתי, או. פה הרגשתי את החורבן. שיהודי כזה גדול בישראל, מפסיק בלימודו באמצע היום, קורא ספר היסטוריה, זה תשעה באב. אסור בתשעה באב. פקודי השם ישרים, משמחי לב. מוריי ורבותיי, תורה שבעל פה מתחלקת לשני חלקים, לשני מעגלים. המעגל האחד, המעגל של ההיקף, הידע, הבקיאות. קודם ליגרס איניש ועדר ליזבר. אדם קודם כל צריך לגרוס לדעת. צריך להקיף. עוד דף ועוד דף ועוד פרק ועוד פרק. ומסכת ועוד מסכת. וגם על זה צריך לשבור את הראש טוב, 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 טוב. זה לא סתם קוראים. צריך להבין טוב מה כתוב. עם רשי, עם תוספות, במיוחד התוספותים החשובים והקריטיים להבנת הסוגיה. במעגל השני, למעגל של הליסבר, היון, כי דברי חז"ל הם אור אין סוף. ויש עומק עד בלי די. וככל ששוברים יותר את הראש, זוכים לאור יותר גדול. אנחנו תמיד נדרשים לשני הדברים הללו. גם להיקף, גם לידע, שגם זה דורש הרבה שבירת ראש. ומתוך כך להגיע גם לעיון. אתם יודעים, מסופר, ובזה אני רוצה לסיים, השעה כבר מאוחרת, נעים לי איתכם, הייתי יכול להמשיך לדבר איתכם עוד שעתיים, אבל השעון הוא נגדנו. מסופר על מייסדי המדינה, שאתם יודעים, בימים ההם, בצוק העיתים, אנשים התרחקו, בגלל כל מה שקרה בשואה, היו כאלה שהתרחקו. אמרו, התרחקנו, הם אמרו, מלשמור תורה ומצוות. אבל דבר אחד אנחנו לא מוותרים, על לימוד הגמרא. והיו יושבים עם חברותה ולומדים גמרא. הגם שהם פרשו לגמרי. אמרו על הגמרא לא נוותר. כי זוהי החוכמה, זוהי תעודת הזהות של עם ישראל. ואין לגמרא חלופה. אם מישהו חושב שחסידות או מוזיקה או משהו, חוויה או ריגוש זה חלופה לגמרא, אז יש לו טעות קשה מאוד. ממש לא. לחלוטין לא. ההפך. אתם רוצים שמחה אמיתית? אתם רוצים באמת ריגוש אמיתי? זה רק בתוך תורה. אחרי זה סתם, אין לזה משמעות. אני מאחל לכם, ברוך השם, אתם זוכים ללמוד בישיבה שכל כך מדגישה את לימוד הגמרא את הכוח של התורה שבעל פה, ואשריכם שאתם זוכים ללמוד במקום הזה, ואני מברך אתכם שתמשיכו להתחזק בעמלה של תורה, אם בהיקף, בבקיאות, ואם בעיון. בשורות טובות.